הנחה, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממך. הוא דיבר על זה שמשהו שקיים בעצם מהותו, שאם אנחנו נחשוב ככה, אנחנו יכולים לפעול לקיצוניות של נצחיות. רציתי לשאול למה, והאם לא יכול להיות משהו שקיים בעצם מהותו שהוא לא נצחי, זאת אומרת שהוא, והאם עצם ההיווצרות של משהו הופכת אותו להיות לא קיים בעצם מהותו. אז הכל כלול בשאלה.
דיין היה מדבר איתכם שעה. אז תסלחו לי אם אני, זה נורא מוזר שישבים פה כל האנשים האלה שמתרגלים דרמה עוד לפני שאני בכלל ידעתי על קיומה. טוב, לא משנה. לא יודע. טוב, אז אני מדבר מנקודת מבט שמתחילים לחלוטין, שזה נקודת המבט שלי, ואני לא אסביר לך. הדבר הכי חשוב להבין זה מה המשמעות של קיים מעצם מהותו. כל השאלות נובעות מאי ההבנה הזאת של מה זה קיום מעצם מהותו, מה זה קיום אמיתי, מה זה קיום מהצד שלו. אז זה דבר שאף אחד לא יכול ממש להסביר לנו, אנחנו צריכים לבחון את זה בעצמנו. אפשר לנסות לדחוף אותנו לזהות את זה, אבל הדרך היחידה להבין את זה זה לראות מה, איך זה מופיע לנו, כי אנחנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן, לא רק שאנחנו רואים בזה, כל הדברים, איך אומרים, אנחנו אוחזים בזה בצורה נורא נורא חזקה, עד כדי כך שכשמישהו אומר לנו שזה לא קיים, זה לא נקלט לנו, אנחנו מיד דוחפים את זה מאיתנו, אומרים לא יכול להיות. ואם זה מתחיל להיקלט לנו, אז אנחנו פשוט לא מצליחים להבין איך הדברים קיימים, כי בשבילנו קיום וקיום מעצם מהותו זה היינוח. אנחנו לא מסוגלים לעשות את ההבחנה הזאת שיש קיום אבל לא קיום אמיתי. איך יכול להיות שמשהו קיים והוא לא קיים בצורה אמיתית? זה פשוט לא נקלט לנו. כן, אז אם אנחנו כן מצליחים להבין את המילים בהתחלה, עדיין כדי להבין את המשמעות הזאת צריך להסתכל בחוויה שלנו, ובמיוחד כשאנחנו מאוד מאוד, כשהרגשות שלנו מאוד מאוד חזקים, לא סתם על קד ועמוד, שזה בדרך כלל הנושאים שאוהבים לדבר עליהם, אלא על עצמנו כשאנחנו לדוגמה מרוגזים, או על איזשהו מושא שאנחנו מאוד קשורים אליו, או משהו שאנחנו מאוד לא אוהבים אותו. הדברים האלה, כשאנחנו כועסים, צריך להסתכל באיזושהי צורה פנימה ולראות איך אנחנו מופיעים לעצמנו. כן, אז לראות שאנחנו מופיעים בצורה, איך אומרים, כאילו שיש שם איזשהו מישהו שיושב באמצע הגוף שלנו ושולט בכל העניין. כן, לא נראה לנו איך אומרים, התקבצות החלקים שלי והתקבצות התודעה והגוף והתודעה שלי ביחד, שעליהם ייחסתי את השם, מתרגזים. אנחנו לא מסתכלים על עצמנו ככה. נראה שיש שם איזשהו מישהו קונקרטי שיושב בתוך הגוף ושולט בעניין. מישהו מנסה לפגוע בו והוא מנסה כביכול להתגונן על עצמו. כן? זה הדבר הכי חשוב לזהות אותו. ברגע שמזהים את זה, אז כל מה שגן להסבר לכם עד עכשיו, הרבה הרבה יותר קל להבין. עד שלא מזהים את זה, אז ריקות זה איזושהי מילה שאף פעם, זה מילה, זה יהיה מונח שהמשמעות שלו לא תהיה ברורה לנו. כן? או היעדר קיום מעצם טבעו, היעדר קיום מעצם מהותו, משהו שלא יהיה אף פעם ברור לנו עד שלא נבין מה זה קיום מעצם מהותו. כן? מה זה הקיום הקונקרטי הזה שמופיע לנו כל הזמן כשאנחנו מרוגזים או קשורים, זה מופיע בצורה יותר חזקה. אבל גם כשלא, זה מופיע לנו כל הזמן. כל הזמן נראה לנו שיש שם איזשהו מישהו קונקרטי שיושב שם בפנים, שיושב גם בחוץ, אצל כל אחד. כאילו שאנחנו איזשהו בית ויש מישהו שיושב בתוך הבית ושולט בכל העניין. כן? ולא רק לאנשים, אלא גם לשולחן. נראה לנו שיש שם איזה שולחן שהוא הבית, ויש איזה שולחן שיושב בתוך הבית, שזה שולחן קונקרטי כזה. ככה זה מופיע לנו. כן. אז עד שלא נבין מה זה, לא נוכל להבין מה זה ההיעדר של זה. כן, לדוגמה, דוגמה שנתתי לאבא שלי קודם, כשאנחנו להגיד שהחדר הזה ריק מפיל, מה צריך לעשות כדי להבין את זה? קודם כל, לא רק להבין מה זה פיל, אלא להבין אם היה פיל בחדר הזה, איך הוא היה נראה. אין פיל בחדר הזה, כן? אנחנו צריכים להבין משהו שלא קיים, כן? אבל צריך קודם לדמיין את זה לעצמנו. אם בחדר הזה היה פיל, איך הוא היה אז, או שהוא היה עומד עם חדק וכולי. צריך לדמיין את זה לעצמנו, להבין מה זה, כן? אחר כך אני אומר לכם, החדר הזה ריק מפיל, ואתם מבינים שאם היה פיל בחדר הזה הוא היה כך, והוא איננו, רק אז אפשר להבין שהחדר הזה ריק מפיל. כן? צריך קודם להבין את מושא השלילה. להבנת מושא השלילה זה הדבר הכי חשוב. רק אחר כך אפשר להבין את הריקות שלו, ההיעדר שלו. כן? הריקות שלו זה אומר שהוא נה. זה לא אומר שהחדר הזה לא קיים, להפך. עצם זה שהחדר הזה ריק מפיל זה אומר שהחדר קיים. כן? מה אין לו? אין לו את הפיל. הפיל לא קיים בתוך החדר הזה. באותה צורה, אנחנו נעדרים קיום אמיתי. לכן צריך קודם כל להבין, אם היה לנו קיום אמיתי, איך היינו קיימים. אז צריך לדמיין קודם כל את איך הקיום האמיתי הזה מופיע לנו. ואם הוא באמת קיים, אז הוא היה משהו שאין לו חלקים. משהו שהוא קונקרטי, משהו שהוא לא משתנה. לא היינו יכולים לעשות שום דבר בעצם, כן? אבל כל אחד צריך להבין את זה מהחוויה שלו, זה לא משהו שאפשר להסביר למישהו אחר, אבל זה מופיע לנו כל הזמן. זה לא משהו שהיה פעם קיים ועכשיו הוא לא קיים או משהו כזה, זה משהו שכל הזמן מופיע לנו, אנחנו כל הזמן חיים מסביב לזה, כן? בגלל זה אנחנו נקשרים אחד לשני, בגלל זה אנחנו מפתחים כעס אחד לשני, כן? בגלל שאנחנו רואים את זה כל הזמן, נראה לנו שזה שם, נראה לנו שזה פה. הקיום הזה צריך קודם כל שזה לזהות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ואז להבין אם הוא היה קיים אז הוא היה צריך להיות קיים או בתוך המצרפים או מחוץ למצרפים או כאחד עם המצרפים. אז כל השאר זה ממש קל, כן? הזיהוי שלו זה הדבר הכי קשה, זה מה שאומרים שצריך למדוד עליו משך שנים על שנים על שנים עד שהוא ממש הופך להיות מאוד 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 ברור. ואז להבין שהוא לא קיים זה מאוד פשוט, כמו הפיל בחדר. קודם כל מבינים אם היה פיל בחדר, כך הוא היה קיים. אחרי שמבינים את זה, להבין שאין פיל בחדר, שהחדר ריק מפיל, זה הדבר הכי קל שבעולם. כן. אותו דבר גם לגבי ה... אז להבין מה זה קודם כל קיום מעצם מהותו. או קיום, זה הכל מילים נרדפות, קיום מעצם מהותו, קיום אמיתי, קיום, איך אומרים, מעצם טבעו וכו', או האני שקיים, עוד פעם, צריך איזשהו נושא. אז האני שקיים מעצם מהותו, השולחן שקיים מעצם מהותו, צריך קודם כל להבין מה זה. ואחר כך, על הבסיס של זה, להבין שאם אני היה קיים מעצם מהותו, אז היו קוראים כל ה... איך אומרים? הוא לא היה יכול להשתנות, הוא לא היה תלוי בשום דבר. הוא היה קונקרטי לחלוטין וכו'. בצורה כזאת מבינים שאין כזה דבר, לא יכול להיות כזה דבר. לא יכול להיות משהו שקיים מעצם מהותו. מופיע לנו משהו שמעולם לא היה קיים, כמו הנחש על גבי החבל. כן? אף פעם לא היה... נחש על גבי החבל. נראה לנו כשאנחנו הולכים בלילה ורואים איזשהו חתיכת חבל וחושבים שזה נחש, כן? לא היה שם מעולם נחש, כן? זה רק התודעה שלנו, אנחנו רואים, תפסה את, זו תפיסה שגויה של התודעה שלנו, זה מעולם לא היה קיים, כן? אבל זה גורם לנו להמון רגשות, לפחד וכו', כן? אותו דבר העצמי הזה, כן? נראה לנו שזה שם, כל החיים שלנו מסתובבים סביב זה. כן? צריך קודם לזהות מה זה ולהבין אם הוא היה קיים, איך הוא היה קיים, ואז להבין שאין, הוא לא יכול להיות קיים. אז בעזרת היגיון להתחיל לנתח אותו. כן? ולראות שקיום מעצם מהותו זה משהו שאף פעם לא היה קיים, אף פעם לא יהיה קיים, הוא לא יכול להיות קיים. כן? כי כל הדברים תלויים. כל הדברים תלויים בגורמים ותנאים שיצרו אותם, תלויים בחלקים שלהם וכו'. כן? אז הוא לא יכול להיות קיום מעצם מהותו. ואז מה שגנה הסביר זה הקיום, כמו שאת שאלת, איך אומרים, הנפילה לקיצוניות הנצחיות, זה או עצם האחיזה שלנו, אנחנו כולנו נפלנו לקיצוניות הנצחיות, כן? כל מי שלא חושב על ריקות בכלל, כל הזמן נמצא בקיצוניות הריקות. אנחנו כל הזמן תופסים שקיום מעצם מהות הנצחיות, כן? אנחנו כל הזמן חושבים שהדברים קיימים מעצם מהותם. אנחנו תופסים בזה מאוד חזק. זה קיצוניות הנצחיות. כן, אנחנו כל הזמן נמצאים בקיצוניות הזאת. ליפול לקיצוניות האי-קיום זה לאחר שמסברים לך ריקות ואתה לא מבין את זה, ואתה חושב שבגלל שאנחנו כל כך רגילים שהדברים קיימים ולראות אותם קיימים באמת, בשבילנו זה הולך ביחד, קיים וקיום אמיתי. מי שאומר לנו אין קיום אמיתי, מאוד מאוד קל לשלול קיום בכלל. זה הדבר הכי פשוט שיש, להגיד אין לזה קיום אמיתי, אז הוא לא יכול להתקיים, ואז אנחנו נופלים לקיצוניות השנייה של אי-קיום. כן, בדרך כלל אנחנו נמצאים בקיצוניות של הקיום, זה האחיזה בקיום אמיתי. מה שגנה הסביר זה מישהו שכבר מבין ריקות, ואז הוא אוחז בריקות כי קיימת בצורה אמיתית. זה עוד סוג של קיצוניות הקיום או קיצוניות הנצחיות וכולי. כן, אנחנו עדיין לא בשלב הזה, צריך קודם להבין את הריקות, רק אחר כך, אחרי שמבינים את הריקות, לאחוז בה כי קיימת. אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שמבינים את הריקות כביכול. מה שאנחנו צריכים להבין זה את קיום האמיתי, זה הדבר הכי חשוב, זה לזהות את זה. כן, ברגע שמזהים את זה, כל השאר מגיע בצורה מאוד קלה.
כשחושבים שמשהו קיים מעצם מהותו, אפשר ליפול לקיצוניות הנצחיות. זה היה עוד בשלב שלפני הבנה, ניסיון להבין את הריקות. זאת אומרת, בכלל כשאני נאחזת בדברים ואני תופסת אותם כקיימים מעצם מהותם, זה מה שאני מבינה, אז אני רוצה לראות אם בכלל אני מבינה נכון, אז אני יכולה ליפול לקיצוניות הנצחיות, נכון?
עוד פעם
אני אומרת, עוד בלי קשר לריקות, נגיד שאני בכלל לא מנסה להבין את הריקות, ברגע שאני אוחזת בדברים ואני רואה אותם כקיימים מעצם מהותם, אני יכולה ליפול לקיצוניות הנצחיות?
את כבר נפלת בקיצוניות.
אוקיי, אז עכשיו השאלה שלי כזאת, אני רק רוצה להבין, אז אם אני כבר שם, זו בדיוק השאלה שלי, האם אני יכולה לתפוס משהו כקיים מעצם מהותו אבל לא נצחי? למה הכוונה בנצחיות? שאני תופסת אותו forever and ever, מה זה נצחי?
בגלל זה אמרתי, צריך להבין קודם מה זה קיים מעצם מהותו. זה לא קשה לזהות את זה. כן, ברגע שמזהים את זה, רואים שנראה לנו שהדברים קיימים בצורה קונקרטית כזאת והם לא משתנים, נראה לנו שיש שם איזשהו מישהו בפנים ששולט בכל העניין והוא לא משתנה. כן, זה הנצחיות. קיום מעצם מהותו זה משהו שלא משתנה, הוא לא תלוי בשום דבר. בגלל שהוא לא תלוי בגורמים ותנאים, בגלל שהוא עצמאי לחלוטין, הוא אף פעם לא משתנה, הוא נשאר קבוע. כן, עכשיו כשמנתחים את זה אז נראה לנו לא, הוא לא זה, אבל אנחנו לא מדברים על הניתוח. צריך לנסות להבין איך אנחנו רואים את הדברים כשאנחנו לא חושבים על שום דבר. כן, ככה זה מופיע לנו. כן, יש מושג שבדוגמה באסכולת הצ'יטה מטרה הוא עולה הרבה, אבל כשמנתחים זה ככה, כשלא מנתחים זה ככה, משתמשים בזה הרבה בהתדיינות. תחת ניתוח הוא לא קיים, לא תחת ניתוח הוא כן קיים. כן, זה מאוד חשוב להבין את זה. כשאנחנו מנתחים מתחילים לחפש סיגל, נכון?
לימור,
סליחה. כשלימור מתחילה לחפש את לימור שקיימת בקיום אמיתי, אז היא לא נמצאת, אז מאוד קל לחשוב או היא לא שם ואין שום בעיה. כן, החוכמה היא לא לחפש את לימור שקיימת בצורה אמיתית בזמן שאת מנתחת או חושבת בצורה לוגית כזאת, אלא פשוט בצורה הטבעית שלך. בדרך כלל היא מופיעה לך, כן, או כשאת יש לך רגשות מאוד חזקים, אז להסתכל ולראות איך את תופסת את עצמך, איך את רואה את עצמך. כן, אז אנחנו נראים לעצמנו כקונקרטים מאוד, כאילו שאנחנו לא משתנים. כן, ואז להבין שהצורה שבו הלימור הזאת מופיעה באותו זמן, הקונקרטית הזאת, זה משהו שהוא לא תלוי בשום דבר, ולכן הוא גם לא משתנה. כן, ולכן קוראים לזה קיצוניות הנצחיות, בגלל שזה איזושהי תפיסה של משהו שלעולם לא ישתנה, למרות שאנחנו לא חושבים את זה. כן, אנחנו לא מנתחים את זה באותו רגע, אבל אם מנתחים אז רואים באמת שאותו דבר, אם הוא היה קיים כפי שהוא מופיע לנו, אז הוא אף פעם לא היה משתנה, הוא לא היה יכול לעשות שום דבר, הוא לא היה יכול לפעול. כן,
שאלת הבהרה.
אוקיי. כשניתנה דוגמה של הירח שמשתקף בתוך הבאר, כל הזמן חזרו על הריקות של הירח ולא על הריקות של ההשתקפות. האם זה לא נכון שגם ההשתקפות ריקה, כיוון שההשתקפות של הירח זה דבר...
קיים. בשבילנו משהו קיים, זה מוכרח להיות משהו קונקרטי, זה מוכרח להיות משהו גשמי, מוחשי, שאנחנו יכולים לתפוס אותו ולגעת בו. להיות קיים כמו מוסכמה בלבד, בשבילנו זה לא מספיק בשביל להיות קיים, כן? אז זה לא, צריך לחשוב על זה הרבה, להבין שזה הקיום. קיום זה משהו שקיים כמוסכמה בלבד. אין יותר, אין שום דבר יותר מזה, כן? וכל הדברים המוסכמים קיימים בצורה כזאת, כמוסכמה בלבד, כמיוחסים בלבד, אבל הם שקריים, כי הם, הצורה שבה הם מופיעים והצורה שבה הם קיימים לא תואמים אחד את השני. האמת המוחלטת לתפיסה ישירה, אוקיי? האמת המוחלטת, הצורה שבה היא מופיעה לתפיסה ישירה והצורה שבה היא קיימת כן תואמים אחד את השני, כן? ולכן היא אמת, היא לא שקרית.
אוקיי, אז
ממה
שהבנתי, האמת המוסכמת קיימת, רק לא כפי שאנחנו תופסים אותה?
כן.
אז היא קיימת.
אני רוצה לברר יחס בין האמת המוסכמת לאמת המוחלטת, ובעצם לחפש בתוך המציאות המוחלטת את הבסיס לנכונות היתר של נחש לעומת חבל שנראה כנחש. היות ובמציאות המוחלטת אתה הגדרת אותה בתרגומך כמים שנשפחים למים,
מציאות היתר?
במציאות המוחלטת, באמת המוחלטת, אתה הגדרת את התודעה ואת המציאות כמשהו אחד שבעצם מים נשפחים למים. זה לפחות אני הבנתי את זה כאל משהו שאי אפשר לזהות בו שום דבר קונבנציונלי, כמובן, זאת אומרת שום דבר של גבולות של... ואז אני שואל את השאלה, אם המציאות המוסכמת היא השתקפות מוטעת של מציאות מוחלטת כזאת, אם, ואם לא אז תקן אותי אחרי זה, אולי זה הבסיס לכל הטעות, אם המציאות המוסכמת היא איזושהי השתקפות מוטעת של המציאות המוחלטת, אז היא חייבת לנבוע מאיזשהו בסיס במציאות המוחלטת, ואותו בסיס צריך להיות מספיק כדי להסביר למה נחש במציאות המוסכמת הוא יותר נכון, יותר פלידי מאשר חבל שנראה כנחש. בעצם איפה במציאות המוחלטת נמצא בסיס להבדיל במציאות המוסכמת בין נחש לבין חבל שנראה כנחש?
במציאות המוחלטת, בוא נעשה ככה, מציאות מוחלטת, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על מציאות מוחלטת ומציאות מוסכמת, חשוב מאוד לא לנסות לתפוס אותם באוויר כמשהו איך אומרים, ארטילאי כזה, אלא לקחת איזשהו בסיס, נושא. בלי הנושא אין לנו, אוקיי? אז השעון זה המציאות המוסכמת, אוקיי? ההיעדר, הקיום האמיתי שלו, זה המציאות המוחלטת. שלו. כן, בדיוק. אז ככה גם מציאות מוחלטת, מוכרחים לשייך אותה למשהו. אין מציאות מוחלטת, יש, אבל כאילו כדי להבין את המציאות המוחלטת הזאת מוכרחים להבין אותה על בסיס של משהו. אז לדוגמה, השעון הזה, אתה אומר הקיום המוחלט שלו, אוקיי, האמת המוחלטת שלו זה היעדר הקיום שלו מעצם טבעו, היעדר הקיום של השעון הקונקרטי הזה שלא תלוי בחלקים של השעון, שלא תלוי בגורמים ובתנאים של השעון שיצרו את השעון וכו'. אז נראה לנו שיש איזשהו שעון קונקרטי כזה, מזהים אותו, ואז בעזרת הנמקות וכולי, הבנה שהוא התהוות תלויה, אנחנו מבינים שהוא נעדר קיום כזה, ואז מבינים בצורה מושגית את המציאות המוחלטת של השעון הזה, אוקיי? ואז כשאמרת על ידי עבודה של עידנים על עידנים, בסופו של דבר אפשר להגיע להבנה ישירה של אותה ההיעדר הקיום האמיתי של השעון הזה, והתודעה הזאת שמבינה את זה, לא אותו אדם שמבין את המציאות הזאת, נראה כאילו שהמוסר, הריקות של השעון והתודעה שלו מעורבבים אחד בשני, כי לא מופיע לו שום דבר. זה לא שהם מעורבבים אחד בשני, זה לא ככה, לא נראה ככה. ככה זה מופיע לאותו אדם, לאותו אדם שעושה מדיטציה, מופיע לו, הרקות מופיעה לו כאילו שהיא מעורבבת בתוך שהתודעה והרקות מעורבבים אחד בשני. לא מופיע לו פשוט שום דבר חוץ מהרקות. הוא עצמו לא מופיע לו, אין לו שום... בדרך כלל אנחנו, יש לנו תפיסה מאוד חזקה של עצמנו, נראה לנו כל הזמן אנחנו מופיעים לעצמנו. לאותו אדם שנמצא במדיטציה אין לו שום תפיסה של עצמו, לא של התודעה שלו ולא של שום דבר חוץ מהריקות. אז בגלל זה אומרים כמו מים נשפוך, התודעה שלו, הנושא והמושא הם, איך אומרים, הם כמו מים, כמו לשפוך מים לתוך מים, כי אין לו את ההפרדה הזאת בנושא ומושא, זה לא מופיע לו.
זאת אומרת שבאותו שלב כשמופיעה בפניו רק הריקות, היא כבר לא ריקות של שעון באותו
כן,
רגע.
כן,
עדיין
היא
ריקות של...
כן.
השעון לא מופיע, אבל אם הוא משהו רואה, זה ריקות שמיוחסת למשהו בעולם
המוסכם
שהוא בא ממנו?
כן.
שהוא כאילו יצא ממנו למדיטציה?
כן, כן. לפני זה תלוי ב... במדיטה לפני, אוקיי? אז זה מאוד קשה לתפוס את ה... זה רמה מאוד מאוד גבוהה, כן? רמה רוחנית סופר גבוהה, להבין ריקות בצורה ישירה, כן? אבל אותו אדם, וזה בדרך כלל זה לא יהיה שעון, זה יהיה המצרפים, כן? כי זה הנושא העיקרי, המצרפים או התודעה או משהו שבדרך כלל אנחנו מאוד מאוד קשורים עליו. אנשים בדרך ההכנה הזאת מודדים בדרך כלל על הנושאים האלה, איך אומרים, על הריקות של הנושאים האלה, של המצרפים של התודעה או של הרגשות האחרים, של כל הדברים האלה. ואז לפי המדיטה האחרונה, כשהוא מדד בצורה מושגית על הריקות, איך אומרים, בהתחלה לפני שהוא התחיל הנושא הופיע לו, כן, הנושא הופיע. ואז בזמן שהוא מודד על הריקות, הנושא כבר לא מופיע. את נעשה יותר ויותר חלש. בסוף כשהוא מגיע להבנה ישירה, הוא לא מופיע בכלל. אבל זה עדיין הריקות של אותו נושא שהוא מדד עליו מלכתחילה. זה איזושהי מכוח המדיטה שלו מלכתחילה.
מי שמקבל
את השם? כן. רציתי לשאול אם תוכל קצת להרחיב על ההבדל בין אמת מוחלטת. תוכל להרחיב לגבי הבדל בין אמת מוחלטת ומציאות מוחלטת, אם יש בכלל הבדל ביניהם.
אין ממש הבדל. מציאות מוחלטת טיבטית, זה בדרך כלל מתרגם כצ'וני. אמת מוחלטת זה דונדן דמבה, למרות ש... בוא נגיד את זה ככה. זה שני מושגים שונים לאותה משמעות. כל משהו אחד זה בהכרח השני.
למה משתמשים בשני מושגים?
יש עוד כל כך, יש כחות, יש ריקות, מציאות מוחלטת, אמת מוחלטת. למה משתמשים בהרבה מושגים? כדי, איך אומרים, הבודה, איך אומרים, זה המיומנות באמצעים של הבודה. כדי להבהיר איזושהי משמעות מסוימת, להשתמש בהרבה מושגים. המשמעות של כולם בדיוק אותו דבר. יש עוד המון מושגים, יש להם בדיוק.
למה בעצם אנחנו אומרים, בתשובה לגיל אמרת, כמו שבצעני אנחנו רואים ריקות, מי שרואה ריקות, רואה אמפסט, מבין את אותו דבר לגבי פנומנה, כולל פרסנס ולא רק פנומנה.
אוקיי, אנחנו נכנסים כאן לעניין האסכולות. נקודת מבט של הפרסיינגה מדיעה מכאן, מישהו מהתרווד אשר רואה את הריקות, הוא בהכרח רואה את ההיעדר הקיום העצמאיות של התופעות. כן, אז אין איזה שום בעיה. לא, אני מבין כאילו את השאלה שלך, היא נובעת מכך שמנקודת מבט של האסכולות, עוד פעם, צריך לעשות את ההפרדה הזאת, להפריד בין מובילים ואסכולות. זה פעם שעברה, אני חושב שכן דם שלה היה פה, עלתה השאלה הזאת, אני חושב אצל טרי, לעשות הפרדה. של האסכולות הנמוכות, הם לא מקבלים היעדר עצמיות של התופעות, הם לא מקבלים את המושג ריקות בכלל, אוקיי? זה האסכולות, אוקיי? אבל מנקודת מבט של האסכולה העליונה של הפסנגיקה מדיאמקה, מישהו מהמוביל התחתון, כן, מבין ריקות בדיוק כמו כל אחד אחר, אחרת הוא לא יכול להגיע לחירות. כדי להגיע לחירות, זה הציטטה שאנחנו כל הזמן נותנים, שכל הזמן מצטטים לכם, שיש רק דלת אחת לשלווה, כן? שזה הבנה של חירות, ההבנה של הריקות. זאת אומרת שכל מי שמגיע לחירות מוכרח להבין את הריקות, גם אם הוא במוביל התחתון, גם אם הוא מוביל העליון, כל מי שזה לא יהיה מוכרח לעשות את זה על ידי הבנה של הריקות. ולכן גם מישהו במוביל השווקה חייב להבין ריקות, גם מי שמוביל לבודיסטווה חייב להבין ריקות. כולם מבינים ריקות, שזה היעדר, נקודת מבט הזאת, היעדר עצמיות של התופעות והיעדר עצמיות של הפרט, זה ההבדל ביניהם, כפי שאת יודעת, זה רק הבסיס, כן? אז על גבי האדם מבינים את היעדר העצמיות של האדם, על גבי המצרפים מבינים את היעדר העצמיות של התופעות.
מישהו פופורנט של האסכולות הנמוכות, אני, בשביל להבין אותו אני רוצה לנסות להיות שם, אז אני אשאל אותו רגע,
של האסכולות הנמוכות,
של האסכולות הנמוכות, okay. שהוא לא מאמין, לא מתייחס בכלל,
לא מקבל שקיים.
אבל אם הוא חווה ספר נפש, אז הוא כבר רואה את זה,
הוא לא יחווה את זה. זון, זה צריך להבהיר. מישהו מנקודת מבט כזאת, לדוגמה, ניקח נקודת מבט של הפרסיינקה מדיאנקה, מנקודת מבט שלהם, מישהו מכל אסכולה אחרת לא יוכל להבין ריקות אף פעם, עד שלא.
נכון.
הדרך היחידה להבין ריקות זה להבין את הריקות על פי הפרסיינקה מדיאנקה. אוקיי? מה שהוא כן יוכל להבין זה היעדר עצמיות של הפרט הגס. זה לא היעדר עצמיות, הם לא יקבלו שזה היעדר עצמיות.
נעשה קודם בחוץ. יש לך אפשרות את אותו תרגיל של חשיבה, של תודעה בקשר לשון? אני לוקחת זה למשל לגבי כעס שלי, איך אני מעבירה את כל התרגול הזה, את המדיטציה הזאת לגבי כעס שלי? לא הבנתי איך אני עושה את ההגבלה.
איזה תרגול?
את הלאיקה של של
קיומת מדיבור
בדיוק.
צריך פשוט להתבונן בכעס ולראות איך הוא מופיע לנו, זה הדבר הראשון. כן, להבין שכשהכעס מופיע הוא לא מופיע כאיזושהי תודעה שמשתנה מרגע לרגע, וזה לא מופיע כאיזשהו משהו חולף. נראה לנו שזה איזשהו משהו מאוד מאוד קבוע, מאוד מאוד קונקרטי, שנמצא לנו בתוך התודעה. כן. אחרי שמבינים את איך שהוא מופיע לנו, אז צריך לנתח ולראות אם הוא באמת היה קיים בצורה כזאת, אם הכעס היה קיים בצורה כזאת, אז היינו צריכים למצוא אותו. כן. הנקודה הראשונה היא הכי חשובה. כל השאר זה באמת נורא קל. הנקודה הראשונה להבין, איך אומרים, איך זה מופיע לנו, מה זה כעס שקיים מעצם מהותו, זה הנקודה הכי חשובה. ברגע שמבינים את זה, אז נורא קל להבין שאם הוא באמת היה קיים ככה, אז כשהיינו מחפשים אותו, היינו צריכים למצוא אותו.
אבל זה
אבל במילא כעס הוא דבר שבא והולך.
כן, אבל
הוא לא מופיע
לנו ככה. זה, תראי, כשאנחנו מנתחים, אז הכל ברור, כן? זה, הכל ברור לנו שאנחנו חלופים, שאנחנו לא קיימים בצורה קונקרטית, זה ברור לנו, כן? אבל זה איזושהי רמה מאוד מאוד גסה של לוגיקה שלא משפיעה בכלל על צורת החשיבה שלנו. אנחנו באמת תופסים בדברים בצורה כזאת, כן? הלוגיקה שלנו לא כל כך לא משפיעה על צורת החשיבה שלנו, זה עדיין לא ברמה כזאת. אנחנו תופסים, אם לא היינו תופסים בדברים בצורה כזאת, לא היינו כועסים אף פעם, אבל אנחנו כל הזמן כועסים. אנחנו כל הזמן נקשרים אחד לשני, אנחנו מפתחים קנאה, אנחנו, איך אומרים, כל הרגשות האחרים עולים בנו כל הזמן, כמו גלים בים. והבסיס שלהם זה זה. זה בגלל שאנחנו תופסים שכל הדברים מסביבנו קיימים בצורה אמיתית. אנחנו פשוט לא מסוגלים לעשות הפרדה בין קיום, בין קיום רגיל ובין קיום אמיתי. זה, אצלנו זה היינו אך, כן? קיום זה קיום אמיתי, אין דבר אחר, כן? פשוט, כשעכשיו אנחנו, מבחינה אינטלקטואלית, אנחנו מנסים לעשות את ההפרדה הזאת, אבל זה אינטלקטואלי לחלוטין, זה לא משפיע על התודעה שלנו כהוא זה. התודעה שלנו עדיין תופסת את כל הדברים כאילו שהם קיימים בצורה אמיתית. אנחנו לא מסוגלים לתפוס קיום אחר, שיש משהו שיכול להתקיים בצורה אחרת. הכעס, כל הדברים שמסביבנו נראים לנו קונקרטיים, אמיתיים, נראה לנו שיש משהו בכל אחד מהדברים האלה, כן? ואז כשזה מופיע לנו כמשהו שהוא לא נעים, אז אנחנו מיד מפתחים כעס ומנסים לדחות את זה מאיתנו. כשזה מופיע לנו שהוא כן נעים, אז אנחנו מיד נקשרים לזה ומנסים למשוך את זה אלינו, כן? אבל כל הרגשות האלה זה רק תוצאה של הבסיס שהוא הראייה. אנחנו כל הזמן רואים שהדברים קיימים בצורה אמיתית כזאת, אז ככה זה מופיע לנו. ואנחנו לא רק שזה נראה לנו, אנחנו גם מוחזים בזה, אנחנו תופסים בזה בצורה מאוד מאוד טבעית. אנחנו לא משקיעים מאמץ ואפילו מחשבה כהוא זה. זה הרגל הכי חזק שיש לנו. זה מהרגע שנולדנו ועד הרגע שאנחנו מתים, כל הזמן אנחנו עושים את זה. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שמופיע מסביבנו, מופיע לנו ככה בצורה נורא 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 חזקה, כן? בגלל זה כשחושבים על ריקות, צריך לחשוב על זה לא אומרים את זה סתם, עידנים על עידנים, אלא שאנחנו כל כך מורגלים למחשבה הזאת, זה כל כך חזק שקשה לנו לתפוס את זה, כן? זה פשוט, זה נראה לנו כמובן מאליו. כל מה שאנחנו עושים מהבוקר ועד הערב זה מתעסקים עם קיום אמיתי. אנחנו כל כך מורגלים לזה בצורה כל כך חזקה, כל מה שאנחנו עושים זה מסתובב סביב הקיום האמיתי הזה. אני שקיים בצורה אמיתית, מדבר עם אנשים שקיימים בצורה אמיתית, עושה דברים, אני עושה מדיטציה שקיימת בצורה אמיתית, התרגול שלי קיים בצורה אמיתית, העבודה שלי קיימת בצורה אמיתית, הבית שלי, ילדים שלי, הכל קיים בצורה אמיתית. זה מופיע כן, אני מבין מה זה ריקות, אבל זה לא עובד ככה. אנחנו, זה כל כך תמוע אצלנו בצורה כל כך חזקה. צריך פשוט, מי שבאמת רוצה להבין ריקות, צריך מהבוקר ועד הערב כל הזמן להסתכל על התודעה שלו ולהבין איך הדברים כל הזמן מופיעים לו ככה, לא רק עכשיו במשך הקורס, אלא גם מוחרתיים כשאנחנו מתחילים לעבוד ומתחילים להתעסק ביום יום שלנו. מהבוקר איך אומרים, על הבוקר לחשוב קצת על ריקות, להבין מה זה ולהגיד מהיום אני מנצל את כל היום שלי כדי להתגבר על הרגשות האחרים, וכדי לעשות את זה אני אחשוב על איך אומרים, על הריקות, כדי להתגבר על האחיזה הזאת בקיום אמיתי. עד שאנחנו לא נתגבר על זה, הרגשות האחרים לא לנו יכול להתגבר. ואז כל היום, במשך כל היום, צריך להבין איך הדברים מופיעים לנו. הוא מופיע לי בצורה אמיתית, הכסף מופיע לי, המשכורת שלי מופיעה בצורה אמיתית, המכונית שלי מופיעה בצורה אמיתית, כל הדברים מופיעים לנו בצורה, ואנחנו נקשרים אליהם, אנחנו סולדים, זה כל מה שאנחנו עושים כל הזמן, כן? תחשבי איך זה יהיה לקום הבוקר וללכת לעבודה שהיא קיימת כאשליה, לקבל משכורת שהיא קיימת כאשליה, ולנסוע במכונית שקיימת כאשליה, עם הידיים שלי שקיימות כאשליה והגוף שלי שקיים כאשליה. זה כמו חלום כזה, כן? אבל זה מה שהמורים ברמה הגבוהה ככה הם רואים, הכל זה אשליה בשבילם. זה מצחיק אותם, כל מה שתגידי להם יצחיק אותם, זה, כן, ואנחנו, הצורה שבה אנחנו חיים, נראה להם הדבר הכי מגוחך בעולם, כי אנחנו מסתובבים סביב דברים שהם אשליות לחלוטין, ואנחנו רודפים אחריהם, כאילו שיש שם איזשהו כמו הכלב שקופץ למים, זה נראה לנו מגוחך שהוא קופץ למים כי הוא רואה איזושהי השתקפות של בשר, אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מבלים ככה את כל החיים שלנו. אנחנו רצים אחרי איזושהי השתקפות של כסף, השתקפות של מכונית, ואנחנו חושבים שבאמת יש שם משהו, אבל אין שם כלום. אז צריך להבין את זה מהחוויה שלנו, לא מספיק שמישהו יסביר מבחוץ, אלא להבין שאנחנו באמת עושים את זה כל הזמן. אנחנו, כל החיים שלנו מסתובבים מסביב מרדף אחרי אשליה והשתקפויות. זה מה שאנחנו עושים. בכל דבר אנחנו בדיוק כמו הכלב הזה.
אבל למשל הכלב, אם הוא לא ידמיין בשר, אז הוא יכול להישאר רעב, זאת אומרת, זה איזשהו דבר שקשור בהישרדות שלו.
אז זה בדיוק הנקודה, זה כשבאמת מתחילים להתחיל לתפוס מה זה היעדר קיום מעצם טבעו, אנחנו מיד נופלים לקיצוניות האי-קיום. מיד נראה לנו, אז מה, אז הבשר לא קיים בצורה אמיתית, אז הוא לא קיים. בגלל שזה כל כך טבוע אצלנו, אנחנו לא מסוגלים לתפוס שקיום וקיום אמיתי זה שני דברים שהם לא אותו דבר. הדברים קיימים. המשכורת שלנו קיימת, המכונית קיימת, הילדים קיימים, אבל הם לא קיימים כמו שאנחנו חושבים שהם קיימים. הם קיימים בצורה מיוחסת בלבד. זה נורא נורא קשה לתפוס את זה. כי ייחוס בלבד זה לא קיום, בשבילנו זה לא מספיק, כדי שמשהו יתקיים הוא צריך באמת להיות מוחשי, הוא צריך להיות קונקרטי, לא יכול להיות שהתודעה שלי מייחסת משהו וזהו והוא קיים, זה לא מספיק.
אז איך אני צריך להשפיע על השימוש? נאמר שהבנתי שמכונית זה אשליה, אבל אני צריכה להגיע לעבודה עם מכונית.
אבל כן, היא קיימת.
אז אני חושב להשתמשת בה, אבל הפירוש שלה נעשה שונה?
אנחנו לא מקשרים אליה, אנחנו מבינים שזה אשליה, אנחנו פשוט לא נקשר אליה, אנחנו לא נסלוד משום דבר, אנחנו לא נתקשר לשום דבר. זה פשוט יופיע לנו, זה ברמה מאוד גבוהה, כפי שגנלה הסביר, אחרי שהאדם מבין את הרקות בצורה ישירה, כל התפרות פשוט מופיעות לו בצורה כזאת. הוא לא מפסיק לתפקד, הוא עדיין צריך לעבוד, הוא עדיין צריך לעזור, לפתח את עצמו מבחינה רוחנית, לעזור לבעלי התודעה, הוא צריך להשתמש בקד ובעמוד ובכל הדברים שמסביבו, הוא צריך לאכול, הוא צריך לעשות את כל הדברים האלה, הוא לא מנותק מהדברים האלה, אבל הוא לא רואה אותם בצורה אמיתית, הוא רואה אותם כמו שהם, כאשליה, כקשת. כן, הקשת קיימת, כולנו יודעים שככל שאנחנו ננסה להתקרב אליה יותר היא תתרחק מאיתנו יותר, שרק איזשהו חיבור של מים ואור וכולי, כן? שאין שם שום דבר שאפשר לתפוס אותו ולהגיד זה הקשת, ברור לנו, כן? ככה הכל קיים, זה רק משהו שהתודעה שלנו יחסה, כסף, משכורת, אוטו, זה רק מושגים שיחסנו, זה לא אומר שהם לא קיימים, זה הקיום שלהם, ככה הם קיימים.
אוקיי, נהוג לדבר בעולם הרוחני על חמלה כעל משהו טבעי, שברגע שאתה מנקה אתה מגיע למצב תודעתי מסוים, נמצאת שם חמלה. נראה לי שמהמקום של הריקות אז גם החמלה זה רגש מיוחס. אז אני פה, אז אני שואלת עצמי למה זה כל כך אוטומטי, ולמה, מה המקום של החמלה אם זה רגש מיוחס כמו כל הרגשות האחרים?
גנן דיבר על זה על השאלה שטרי שאל קודם כל, על הבודיסטווה, על איך שהוא משלב חוכמה וחמלה יד ביד, וזה מה שחשוב. כן, חמלה לא תהיה חמלה אמיתית עד שאנחנו נבין את הריקות שלה.
אבל בעצם החמלה עצמה היא לא דבר שהוא מובן מאליו. אני שואלת למה חמלה? זה לא דבר שהוא כמו ש במקום של הריקות זה לא נראה כמו מובן מאליו, שזה משהו טבעי שהוא כאילו שיש לו אמת אבסולוטית. אין לו אמת אבסולוטית.
נכון.
אז לכן אתה בוחר, כמו שאתה בוחר, לא לאמץ את הרגשות המרעילים מפני שמזיקים לך, אתה גם בוחר ב,
בחמלה.
נכון.
אז צריך להיות שם איזשהו סיבה למה אתה בוחר בחמלה.
כן. אני רוצה לעבור על כל הלמר מההתחלה ועד הסוף. אנחנו בוחרים בחמלה, אנחנו בוחרים בחמלה מכיוון שהיא דוחפת אותנו להגיע לתוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה. כן.
שהיא
איזשהו מקום שממנו אנחנו יכולים לעזור לאחרים בצורה יותר טובה.
אבל אתה רוצה לעזור לאחרים בגלל החמלה, לא?
כן, זה עובד יד ביד. מצד אחד, מבחינה לוגית, יש בנו איזושהי רמה מסוימת של חמלה, כן? אנחנו משתמשים ברמה הזאת של החמלה כדי להבין שאני באמת רוצה לעזור לאחרים, ואז אנחנו מבינים שכדי לעזור לאחרים אני צריך לחזק את החמלה וכולי, כן? זה הולך יד, זה הולך יד
ביד. כן, אבל אני עדיין, זה עדיין לא ברור לי, כי יש בנו את כל העמדות הרעות והטובות, ואנחנו החלטנו שאלה...
שאחד זה טוב ושאחד זה רע,
כן.
ולא. זה מה שאת שואלת.
כן,
אוקיי, חמלה
זה אשליה, אבל החלטנו שאת זה אנחנו מאמצים ואת זה אנחנו זוכים.
אז בוא נעשה הבחנה כזאת, אוקיי, מבחינת השתוקקות, או מבחינת למה חמלה זה משהו חיובי וכעס זה משהו שלילי, בגלל שכעס מבוסס על בערות, על היעדר הבנה של המציאות, וחמלה איך אומרים, לא, לא, לא צריכה להתבסס על בערות בכלל. החמלה יכולה, להפך, ככל שאנחנו מבינים את המציאות יותר, החמלה תתחזק יותר ויותר.
כן, אבל היית יכול, כן, להגיע לאושר שלך ולהישאר בו, אבל הבחירה שלך בחמלה היא צעד נוסף שאתה עושה, שהוא לא, הוא לא מובן מאליו. הוא איזושהי בחירה.
אוקיי. כשאת אומרת האושר שלך, למה את מכוונת?
לא, האושר שלך זה כבר לא נכון, כן, אבל כל הלימוד הוא בא בשביל להגיע למקום של להפחית את רמת הסבל, שכן שלך כן יהיו כן, המקום של
בואי אני אגדיר, אני מנסה להימנע מזה, אבל אני אעשה איזה, יש לנו קצת זמן, סקירה קצרה מאוד, של מה המשמעות של חמלה.
אני יודעת מה המשמעות של חמלה,
לא, לשנייה, לא סיימתי את המשפט, מה המשמעות של חמלה במסורת הרוחנית הטיבטית. לא סתם מה המשמעות של חמלה. חמלה זה תודעה שרוצה לשחרר אחרים מסבל, אוקיי? אבל לא כל תודעה של רצון, הרצון לשחרר את הילד שלי מסבל, זה לא חמלה אמיתית לפי המסורת התוכנית הבודיסטית. המסורת התוכנית הבודיסטית, חמלה אמיתית, זה בהכרח חמלה שמתבקדת בכל היצורים ללא יצא מן הכלל. זאת אומרת, היא משוחררת לחלוטין ממשוא פנים. היא לא מרגישה קרוב לאף אחד, היא לא מרגישה רחוק מאף אחד, היא לא מרגישה חומרים, אי אכפתיות מאף אחד, אלא היא רואה את כל היצורים בדיוק באותה צורה, והיא רוצה לשחרר את כולם מסבל בדיוק באותה מידה. והסיבה ש, איך אומרים, שאנחנו מפתחים חמלה, זה לוגיקה פשוטה. כי בדיוק כמו שאנחנו רוצים אושר ואנחנו לא רוצים סבל, גם אחרים לא רוצים אושר ולא רוצים סבל, זה אחד. אנחנו שווים לחלוטין גם בזכות שלנו לרצות אושר ולא לרצות סבל, וגם ברצון שלנו, כן? כולנו, מהרגע שאנחנו נולדים עד שאנחנו מתים, בצורה טבעית לחלוטין, בלי לחשוב, אנחנו שואפים לאושר ורוצים להימנע מסבל. כולנו. כולנו שווים מנקודת המבט הזאת לחלוטין. אין שום הבדל בין אף אחד מאיתנו, כן? אז מבחינת הזכות שלנו להשיג אושר, ומבחינת הרצון שלנו להשיג אושר, מבחינת הזכות שלנו להיפטר מסבל, והרצון שלנו להיפטר מסבל, אנחנו שווים לחלוטין, אני וכולם, אוקיי? זה השלב הראשון. השלב השני זה להבין שאני רק אחד, ואחרים הם אין ספור. אז מבחינת, איך אומרים, יסודות עקרונות הדמוקרטיה הפשוטים ביותר, הרבים יותר חשובים מה איך אומרים, מהפרט, מהמועט, איך אומרים, מהיחיד, כן. אז מבחינה הגיונית, לוגית, פשוטה, לא לחשוב, לא לרדוף אחרי התודעה הטבעית שלנו היא להוקיר תודעת ההוקרה בעצמי. אנחנו מוכרים בעצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו יותר חשובים, אנחנו תופסים בעצמנו כמאוד מאוד חשובים ומזניחים את החשיבות של האחרים, כן. אז מה שאני עובר איתך עכשיו זה מה שנקרא השוואת והחלפת עצמי באחרים. זה איזושהי מדיטציה מאוד מאוד פשוטה, יש לה ארבעה שלבים. הראשון זה השוואה שעברנו עליה, השני זה ראיית כל ה איך אומרים, ליקויים בהוקרת העצמי. זה להבין שכל המעשים השליליים שעשינו מאז ומעולם היו כולם מהכוח של הוקרת עצמי. הכל. אם רצחנו, זה היה בגלל שחשבנו שאנחנו יותר חשובים ממי שרצחנו. אם גנבנו, זה היה בגלל שאנחנו חשבנו שאנחנו יותר חשובים. כל מעשה שלילי שאי פעם עשינו, זה היה מהכוח הזה של התודעה הזאת. כן? היא לא הביאה לנו שום דבר טוב. אף פעם. הדבר היחיד שהביאה לנו זה רק רע. כל הדברים השליליים שאי פעם קרו לנו, זה מכוח התודעה הזאת. ולהפך, תודעה שמוכירה אחרים ומזניחה את עצמי, זו תודעה שהביאה לנו רק טוב. את זה אפשר לראות בבודות. תראי איפה הם נמצאים, באושר העילאי ביותר. מה הביא אותם לזה? תודעה שמוכירה באחרים ואיך אומרים, שחושבת שאחרים יותר חשובים לעצמם.
לחפש אושר אתה צריך להיות מאוד מחובר.
כן, אבל זהו, צריך לחפש אושר בצורה חכמה, וזה מה שהדאי למה תמיד אומר. כן, הבודיסטוות, איך אומרים, הם האנשים האנוכיים הכי חכמים שיש. כי הם מבינים שכדי באמת להשיג אושר, מה שאני צריך לעשות זה לעזור לאחרים. כן, זה הדרך הכי טובה והכי מהירה להיות מאושר ולהבין. לא צריך לחשוב על העתיד הרחוק. מאותו רגע שאתה מתחיל לחשוב על האחרים, התודעה שלך הופכת להיות מאושרת. זה בו ברגע. זה לא לוקח אפילו שנייה. כן. בו ברגע שאתה מפסיק לחשוב על עצמך, אתה מתחיל לחשוב על האחרים, כל הבעיות שלך נפסקות. זה לא קשה בכלל. זה כל אחד יכול להבין מהחוויה שלו. כן. הדרך הכי טובה להשיג אושר, גם לטווח הרחוק, ומאותו רגע, גם כל הפעולות שאתה עושה, גם הביא לך תוצאות חיוביות בעתיד. על זה לא צריך לחשוב. צריך לחשוב רק על אותו רגע, איזה פתיחות זאת, לחשוב על אחרים, ולהפסיק לחשוב על עצמך. כי כל מה שאנחנו עושים בדרך כלל, זה חושבים רק על עצמנו. אני רוצה אושר לעצמי, אושר לעצמי, ואנחנו מכניסים את עצמנו לאיזה חדר קטן וסגור כזה, שגורם לנו בדיוק אנחנו מאבדים את מה שאנחנו מחפשים אותו כל הזמן. מאותו רגע שאנחנו, ואימהות יודעות את זה הכי טוב, כי הן מתחילות לחשוב על הילדים שלהם ברוב. אז תחשבו רק על, אני רק חושב על בן אדם אחד כעל מישהו שיותר חשוב ממני, כמה אושר זה נותן לאותו בן אדם. תחשבו איזה אושר עצום זה יהיה אם אני אוכל באמת להיפתח בצורה כזאת לכל היצורים. זה איזשהו אושר עצום.
יש גם גרסאות אחרות שאתה צריך שהאור שלך משפיע, כאילו שזה לא שאתה דואג
לפנימי
שלך והאור שלך משפיע,
כן,
ולא בדרך ההפוכה שמזה שאתה משפיע אתה מקבל אור.
לא, אני מדבר על התודעה. כן, ברגע שאת תשני את צורת החשיבה שלך, הכל בך ישתנה. כן, היכולת שלך לעזור לאחרים תשתנה.
דווקא אצלי, במקרה ספציפי שלי, אני עוברת את תהליך ההפוך. אני התחלתי ממקום שרק לעזור, לחשוב על אחרים, ואני עכשיו לומדת, הייתי בחסר, אז
צריך לעשות את זה בחוכמה.
כן, אז
צריך להבין
מזה שאתה דואג לאחרים,
משם
ישנה חושב שלך. אם אתה לא, אם אתה לא קיים, זה לא בדיוק משהו אוטומטי.
לא, כן, בסדר. מה שאני מדבר עליו זה התודעה. את צריכה לעשות הפרדה בין התודעה ובין הגוף והדיבור. כן, אני לא הייתי ממליץ למישהו שהתודעה שלו היא לא בעלת חמלה מאוד מאוד חזקה להתחיל לעבוד לאחרים בצורה רחבה ולהזניח את עצמו לחלוטין. הוא יביא את עצמו למצב שהוא לא. הנקודה היא להתחיל לשנות את התודעה שלנו, ובצורה טבעית גם הדיבור והגוף יעברו איך אומרים, מכוח התודעה הם, הם יתחילו לעבוד למען אחרים בצורה טבעית, אבל הנקודה היא לשנות את התודעה שלנו, וכמו שהסברתי באמצעים לוגיים, כן, זה לוגי, זה לא משהו שהוא לא לוגי, אבל זה לא אומר שאנחנו לא חשובים, כן, זאת לא הנקודה. אז זה מה שרציתי בהתחלה לעשות, זה להסביר שחמלה במסורת הרוחנית הבודיסטית מבוססת, היא רק באה בשלב שאנחנו מפתחים חמלה לעצמנו, שזה השלב הראשון, וחמלה לעצמנו זה הרצון לשחרר את עצמנו מסבל. זה צריך לבוא קודם, זה מוכרח לבוא קודם. קודם כל השלב הראשון זה הרצון, איך אומרים, להביא לעצמי חיים טובים בחיים הבאים. זה השלב הראשון שצריך לפתח, להתעלם, איך אומרים, לוותר על החיים האלה ולהתחיל לחשוב על המוות. Okay, לחשוב על המוות, לחשוב שמה שיוביל אותי לחיים הבאים אחרי המוות זה התודעה שלי, כן? ולהבין שאם התודעה שלי תהיה חיובית אני אלך למקום חיובי, אם היא תהיה שלילית אני אלך למקום שלילי, ולכן הדרך היחידה שלי להגיע למקום חיובי זה עכשיו לתאר את כל הפעולות השליליות שלי, לפתח פעולות חיוביות, זה הדרך היחידה שלי להגיע ללידה חיובית, זה השלב הראשון. ואז במוטיבציה כזאת היא לקחת מקלט ולשמור על מה שאנחנו קוראים חוק הפעולה והתוצאות, שזה להימנע מעשרת הפעולות השליליות, לבצע את עשרת הפעולות החיוביות וכו', זה השלב הראשון, זה הבסיס. אחרי זה להבין שגם אם אני נולד בצורת לידה חיובית זה לא מספיק, כי בסופו של דבר כל עוד אני קלו במצרפים האלה, אני קלו בתהליך הלידה הזה, זה לא ייפסק לעולם. כל עוד אני אוחז בעצמי, כפי שדיברנו עליו קודם, אני אוחז בעצמי הזה, אני אמשיך להיוולד שוב ושוב 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 ושוב, לא יפסק, אני ימות שוב ושוב, אני יחלה שוב ושוב, אני אנוק מאמא שלי את החלב, כך שכל החלב שינקתי עד עכשיו מאמא שלי זה כמו אין ספור ימים, אוקיינוסים. ואם אני לא אפסיק את הלידות שלי זה יהיה אפילו, אני אנוק אפילו יותר. כל הדמעות שאני בכיתי עד עכשיו היו כמו אוקיינוסים שלמים, ואני לא אפסיק את זה, זה יהיה אף יותר. כל הראשים שערפו לי במלחמות בחיים הקודמים שלי זה כמו ההר הכי גדול שאת יכולה לדמיין, אם אני נשים את כל הראשים שלי אחד על השני, ואם אני לא אפסיק את הלידות שלי זה יהיה אף יותר. Okay? ובצורה כזאת פשוט צריך שימאס לך, שימאס לך מלהיוולד, להימאס לך מלהסתובב בגלגל הקיום הזה שוב ושוב ושוב. אתה פשוט צריך להגיע לרמת המעשות כזאת שהראש שלך, כאילו שהראש שלך בוער, כן? אדם שמפתח את הרצון לשחרור כזה זה אדם ש, איך אומרים, הוא לא מרגיש הנאה אפילו רגע במעגל הקיום. כל הדבר זה, כל שנייה שהוא במעגל הקיום נראה לו כמו סבל, כאילו שהוא בבור מלא מן נחשים, או כאילו שהראש שלו בוער באש.
אני חושב שאני לא יכול לצאת משם, בהרגשה כזאת
לא, 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 זה תחושה שמבוססת על הבנה, כן? זה לא משהו שמבוסס על בערות. הוא לא מחזיק בעצמי בצורה אמיתית, אלא אנחנו באמת נמצאים במצב הזה. אנחנו, בגלל האחיזה שלנו בקיום אמיתי, אנחנו יוצרים כל הזמן רגשות אחרים שגורמים לנו ליצור קרמה, שגורמים לנו להיוולד שוב ושוב ושוב ושוב. ומה שזה גורם, התחושה הזאת, הרצון להשתחרר ממעגל הקיום, מה שהיא מביאה אותנו זה לרצות להיפטר מהאחיזה הזאת בעצמי בשלב הזה. כן, להבין שהכל, השורש של כל ההסתובבות הזאת במעגל הקיום זה אחיזה בעצמי, וזה לפתח חמלה לעצמנו. מי שמגיע לשלב הזה, איך אומרים, לא רוצה לסבול יותר על גבי עצמו, הוא חושב על כל סוגי הסבל האלה על הבסיס של עצמו שוב ושוב ושוב, פתח את החמלה הכי חזקה שיכולה להיות לעצמו, ואז רק בשלב הזה מתחילים באמת לפתח חמלה בודיזם. רק אז, קודם כל צריך לפתח חמלה לעצמך, רק אחר כך, אחרי שהבנת את הסבל על עצמך, אתה יכול להתחיל לפתח את זה לאחרים ולהבין שאתה רק אחד ואחרים הם אין ספור. ואם אני רק אשחרר את עצמי, אז אדם אחד שוחרר ממעגל הקיום זה ממש לא ביג דיל. אם אני ירד לגיהנום, עוד אדם אחד ירד לגיהנום, זה לא ביג דיל. כן, יש בגיהנום אין ספור אנשים, אז אם אני באמת יכול לעשות משהו, אני יכול להביא את עצמי למצב שאני אוכל להביא אנשים אחרים לחירות. כן, זה באמת יהיה איזושהי תוצאה. אבל עוד פעם, המחשבה הזאת באה רק אחר כך. זאת אומרת, המחשבה הראשונה היא לשחרר את עצמי משאול. המחשבה השנייה היא לשחרר את עצמי ממעגל הקיום. רק אחר כך אני מפתח את המחשבה להגיע להערה, לרצות, איך אומרים, לשחרר אחרים מהסבל. כן? אז זה איזשהו, איך אומרים, מדרגות כאלה שאנחנו צריכים לעלות בהן. אי אפשר לקפוץ למדרגה האחרונה, אי אפשר לפתח חמלה לפני שפיתחת חמלה לעצמך. אי אפשר לפתח חמלה לאחרים. אתה מוכרח לעבור את כל המדרגות קודם. אז חמלה זה משהו שנורא קל להבין אותו מבחינה אינטלקטואלית, אבל ליישם אותו זה נורא נורא קשה, כי אתה צריך לעבור את כל השלבים האלה. כי אתה מוכרח להתפתח מבחינה רוחנית. בהתחלה אתה מוכרח להתחיל לחשוב על החיים הבאים, אחרי זה לחשוב על שחרור מכל מעגל הקיום, שזו מחשבה די ענקית כזאת, כן? ואז תעזוב את מעגל הקיום שלי, תחשוב על כל אין ספור יצורים אחרים שנמצאים במעגל הקיום, ואז להתחיל לחשוב עליהם, זה עוד יותר מרחיב לך את צורת החשיבה. כן? אז פיתוח של חמלה, איך אומרים, דרושים כל השלבים האלה, קודם כל. רק אחר כך אפשר באמת לפתח חמלה.
אתה אומר שבשביל שחרור אתה צריך להגיע למצב של חמלה. זה מה שאתה אומר? בשביל להשתחרר?
לא, לא. כדי להשתחרר מה שצריך זה את הרצון לשחרור עצמי. זה את החמלה לעצמי, כן? החמלה האמיתית בבודיזם באה בשלב אחד אחר כך. זה מה שדרוש כדי להגיע למה שאנחנו קוראים הערה מלאה. אני עושה הבדל בין הערה מלאה וחירות אישית. לשחרר את עצמי ממעגל הקיום זה חירות אישית שלי. הערה מלאה זה מה שנקרא בודה. מישהו שמפתח חמלה בצורה כזאת מפתח אהבה, קרבה ואהבה לכל היצורים בלי יוצא מן הכל, בדיוק כמו שהם אוהבת את הבן היחיד שלה. ככה הוא רואה את כל היצורים, הוא מרגיש להם אהבה אדירה. ואז כשהוא חושב על כל סוגי הסבל האלה עליהם, הוא לא מסוגל לסבול את זה, הוא לא מסוגל לשאת במחשבה הזאת על הסבל שלהם. והדבר היחיד שהוא רוצה זה לשחרר אותם. הוא חושב שזה אחריות שלו. אחריות שלו לשחרר את כל היצורים האלה. ואז עולה בו המחשבה, לי אין יכולת אפילו לשחרר את עצמי, שלא לדבר על אחרים. כן. אז כדי לשחרר, כדי לשחרר את כל היצורים האלה, מה אני צריך לעשות? אז הוא בא ומנתח והוא רואה שרק מישהו שהוא הגיע להערה מלאה, רק מישהו שהוא בודה, יש לו את היכולת לעזור לכל היצורים בלי יוצא מן הכלל. יש לו את היכולת להופיע בו זמנית לכל היצורים, בכל אמירה שלו כל אין ספור יצורים ששומעים אמירה אחת של הבודה מבינים את זה, כל אחד בשפתו הוא, כל אחד ברמה האינטלקטואלית שלו, כל אחד לפי הזיקה ותחומי העניין שלו. הוא מסוגל לעזור לכל היצורים בו זמנית סימולטנית, כל אחד לפי הזיקה ותחומי העין שלו, רק מישהו שהגיע להערה מלאה. ואז מפתחים את מה שנקרא תודעת הבודיצ'יטה. זה הרצון להגיע להערה כדי לעזור לכל בעלי התודעה. זאת אומרת, הרצון לעזור לכל בעלי התודעה היה קודם, פיתחו אותו קודם, וההבנה שרק הגעה להערה מלאה זה משהו שבאמת יוכל הדרך היחידה לעזור לכל בעלה, אז הוא מפתח את הרצון להגיע להערה, שזה מה שנקרא תודעת הבודיצ'יטה שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה. זה שלב רוחני מאוד 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 גבוה, כן? אבל צריך לחשוב על זה שוב ושוב, כמו שגנלי אמר היום, לשים רישומים על גבי התודעה שלנו, שהם דוחפים אותנו מתקופת חיים אחת לתקופת חיים הבאה, עוד פעם להיפגש עם הלימודים, עוד פעם לחשוב עליהם, זה מה שדוחף אותנו. ככל שחושבים על זה יותר, זה מתחזק יותר ויותר ויותר, עד שזה בסוף באמת נפתח את זה בצורה ישירה.
קודם כל אני מתנצל על אם ישמע משהו של הצניעות או משהו. כשקיבלתי במייל את הטקסט הפכתי והפכתי וניסיתי להבין, הריקות היא החומר, החומר הוא הריקות, ואיך אומרים, הגיתי בזה הרבה. כשהגעתי והבנתי את ההגדרה הבסיסית קיום בשל עצמו, ולכן אם אין קיום משל עצמו, אנחנו מגיעים לריקות מצויד. זאת אומרת, אני נמצא בחשיבה המדעית שהיא אומרת שאין דבר קיים בפני עצמו. זאת אומרת, הכל עד היום המדע לא הצליח למצוא, גם אם חשבנו שיש אטום, אז מסתבר שיש שם אלקטרונים ופרוטונים וזה, וכבר יש חלקיקים יותר קטנים וכדומה. זאת אומרת, לפחות היום בגישה המדעית, ואם אני, איך אומרים, התודעה שלי מפנימה ומקבלת החשיבה המדעית, למעשה יש לי פה את הבעיה הדיאלקטית שלא קיים, שום דבר לא קיים בפני עצמו, כי הכל מותנה ולעולם לא נגיע. אז איך זה, איך אומרים, המואר שיש במוארים, איך, אם אין דבר כזה, איך הוא יכול להגיע לזה בהגדרה? זאת אומרת,
כל מי שמעת עד עכשיו הבנתי את השאלה, לא הבנתי.
אני אומר,
לא, רק את השאלה, רק את המשפט האחרון.
המשפט האחרון, המשפט אומר, אם אין שום דבר, אינו קיים בפני עצמו.
כן.
אין דבר כזה ביקום. כן? זאת אומרת שאין, אני מתחיל לגלגל עכשיו את הדיאלקטיקה.
לא צריך.
אין שתי אמיתות. יש רק האמת, אין האמת המוחלטת. ישנה רק האמת המוסכמת.
למה?
כי אין. אנחנו נמצא במצב של אין. לא, אין דברים שעומדים בפני עצמם.
לא, לא, לא.
אין. לא, אבל מדעית, אתה תוכיח לי שיש משהו שעומד בפני עצמו. הכל קשור.
לא, אין, זה הנקודה. אנחנו,
עד שנבנה המצרף כולו.
מה שמך?
ממפי. עד שאני יודע שזה שעון. עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שעון, אני יכול להגביר לך היום בדיוק, תמיד, איזה אטומים, איזה זה, את כל המפרט עד הרמה המולקולרית הנמוכה ביותר, להגיד לך, ולהגיד לך, צודקים אלה שראו את זה, או בודה שלפני 2500 חשב, ישנה אפשרות, זה הכל מצרפים.
בואי, אני אעשור אותך רגע, מנדי.
אוקיי.
הנקודה שצריך להבין זה לעשות הבחנה בין קיום מהצד שלו, מעצם טבעו, קיום מהצד שלו, וקיום.
או יפה, זה השלב הבא שרציתי להציע. עוד פעם אני יודע. האם אפשר באמת להתייחס, למחוק את המילים מעצם טבעו ולהתפשר על המילה קיום, כשאנחנו יודעים שקיום הוא מותנה והוא ביחס והוא סיבה והוא מסובב? ואני חושב שפחות התחושה שלי, בגלל בוא נתחיל בזה, התודעה התחילה, כן, זה הביצה והתרנגולת, ברגע שהיא יצרה את המושגים המופשטים, ברגע שהתודעה קבעה שיש שעון, בסדר? שיש חמצן, התודעה קבעה. עכשיו התודעה קבעה את המושגים האלה ואנחנו משתמשים בהם.
שנייה, קשה לי לעקוב אחריך. מני, אתה בא מנקודת מבט מאוד מדעית שהיא לא תביא לך שום תועלת. אתה חושב שהניתוח הזה מעצם עצמו, מעצם העשייה שלו, זה משהו שיביא לך תועלת, אבל זה לא. הנקודה היא להפנות את זה פנימה, לא להסתכל על זה החוצה. זה ההבדל בין ההסתכלות המדעית והעבודה הרוחנית. כן, עבודה רוחנית נעשית כשאתה מפנה את כל הניתוח שלך פנימה ומנסה להוות איזושהי תרופת נגד לצורות החשיבה השליליות. עצם זה שאני בודק במיקרוסקופ קוס או אבן או מה שזה לא יהיה, ואני רואה שהאטומים זזים שם, אני יכול לשבת שם שעות על שעות עם המיקרוסקופ ולהסתכל על האטומים, וזה לא יעשה לי כלום, זה לא יעזור לי כהוא זה. וכשאני אמות, אני אמות, כשאני אחלה, אני אחלה, וזה לא יעזור לי אפילו כהוא זה. ואתה יכול לבדוק אצל כל שאר המדענים ובאמת לראות שזה ככה. כן? זאת לא הנקודה, זאת לא המטרה, ועצם זה שיהיו לך מיליון מדענים שיגידו לך שאין קיום מעצם טבעו, זה לא עוזר. כן. שנייה, הנקודה היא הנקודה היא פשוט להפנות את כל הניתוחים האלה פנימה ולהסתכל איך אתה רואה את המציאות. זו הנקודה הראשונה שאני אמרתי, כן? ואני לא עושה את זה עכשיו למטרת התפלמסות. יהיה לי הרבה זמן שבוע הבא בבית ספר שלי להתפלמס כמה שאני רוצה, אני מעדיף להימנע מזה עכשיו. אני עושה את זה באמת כדי לנסות לשנות את צורת החשיבה שלך, כן? להפסיק להפנות את כל הנימוקים האלה החוצה, להתחיל להפנות את זה פנימה. מאותו רגע שאתה מפנה את זה פנימה, זה הופך להיות עבודה רוחנית. עד אז זה הופך להיות איזשהו תרגול חסר משמעות שלא מביא תועלת לאף אחד, באמת. ומאותו רגע שאתה מתחיל לזהות את הרגשות השליליים שלך, שאתה מתחיל לזהות את צורות החשיבה המוטעות שלך, ואתה מתחיל לנתח בדיוק באותה צורה, אבל כדי לעבוד תרופת נגד לצורת החשיבה שלך, מאותו רגע זה יביא לך תועלת. מאותו רגע אתה תבין שכל הדברים מופיעים לך כל הזמן כאילו שהם קיימים מעצם טבעם. תעזוב את התיאוריות ואת הדוקטורט שהוא והוא כתבו, זה לא משנה בכלל, אבל זה כל הזמן מופיע לך. גם אם כתבת 20 דוקטורטים על זה, זה עדיין מופיע לך, כן? אבל מאותו רגע שאתה מתחיל לנתח כדי לעצור את צורת את האחיזה בצורת הקיום האלה, מאותו רגע שאתה מתחיל להרגיל את עצמך לחשוב על זה שוב ושוב ושוב כדי להרגיל את עצמך, לא כדי להתווכח עם מישהו, לא כדי להתפלמס עם מישהו, אלא באמת כדי לשנות את צורת החשיבה שלך, מאותו רגע כל הניתוחים שאתה עושים באמת יביאו לך תועלת. אז נכון שזה מאוד חשוב לנתח ולבדוק ולהשתמש בנימוקים וכולי, אבל צריך לעשות את זה עם המוטיבציה הנכונה. אם המוטיבציה לא נכונה, זה לא יביא תועלת לאף אחד. להפך, זה רק יגביר רגשות אחרים, זה רק יגביר כעס, זה רק יגביר קשרות וכו'. זה רק יגביר גאווה, אני מבין, אני יודע וכו'. וזו לא המטרה של כל הבדיקות האלה, של כל הניתוחים האלה. המטרה שלהם היא כדי לעבוד תרופת נגד לכל הרגשות האלה, כדי להפסיק את הגאווה, כדי להפסיק את הכעס, כדי להפסיק את ההיקשרות. בוא נעצור כאן. מה? בוא נעשה עוד שאלה אחת. עוד כמה שאלות? עוד כמה אנשים יש להם? שנייה, עוד כמה אנשים יש להם שאלות? שאלות נורא חשובות. כמה אנשים יש להם? אוקיי, אז שתי שאלות, אחת, שתיים. שאלה אחת,
שתי שאלות מהראשונות.
לפי ההבנה שלי, ככל שההבנה הסריקות שלנו מתעדנת והופכת להיות עמוקה יותר, אז החמלה גדלה. יש יחס ישיר בין הבנת הריקות שלנו לחמלה שמתפתחת אצלנו. האם חמלה יכול, פרקטי של חמלה יכול לעזור להבנת הריקות?
כן, קודם כל זה מנקודת מבט של מישהו שמנסה, כן, שמנסה לפתח את שניהם. אז כן, מאוד מאוד מאוד. אחד מחזק את השני, זה כמו, זה מדומה לשני כנפיים של, איך אומרים, ציפור, כן, לא נחשבתי, אז עדיין לא עלה לי בראש, סוואן,
ברבור.
כן, לא, יש בית אחד במדיה מקוותרה שמסביר את מעוף הברבור ושני הכנפיים שלו לחמלה ולחוכמה. וכן, כמו שאמרת, החוכמה של אותה בודיסטווה מחזקת את החמלה שלו. הוא מבין שכל היצורים אינם קיימים מעצם טבעם, הוא מבין שהם אוחזים בקיום מעצם טבעו, וזה מחזק אפילו יותר את החמלה שלו, כן? הוא מבין מצד אחד, ככה החוכמה מחזקת את החמלה, כן? לחמלה יש שלושה סוגים בדרך כלל, אנחנו אומרים חוכמה שצופה בבעלי התודעה, חוכמה שצועק, חמלה שצופה בתופעות, בתופעות, וחמלה חמלה שלא צופה. לא, חמלה שצופה באי-צפייה. זה השמות שלהם, אוקיי? חמלה שצופה בבעלי התודעה זה חמלה רגילה, שפשוט, איך אומרים, תופסת בכל בעלי התודעה, וחושבת על כל סוגי הסבל שלהם, ורוצה שהם ישתחררו מהסבל הזה. חמלה שצופה בתופעות זה חמלה שצופה בעריות של בעלי התודעה, כן? היא מאוחדת עם החוכמה שמבינה את הראיות של בעלי התודעה, וההבנה שבעלי התודעה משתנים מרגע לרגע, מחזקת את החמלה הזאת. החמלה שצופה באי צפייה זה החמלה שמבינה, שמאוחדת עם ההבנה של הריקות של בעלי התודעה. כן? קודם לכן הוא כבר הבין את הריקות של בעלי התודעה, ואז הוא מפתח עם, בייחוד עם הכוח הזה של ההבנה של הרכות הזאת, הוא מפתח חמלה שמבינה שבעלי התודעה ריקים מקיום מעצם טבעה, מקיום אמיתי, והחמלה שלו מתחזקת אפילו יותר. כן, הוא מבין שהם ריקים מקיום מעצם טבעה, הם אוחזים כאילו שהם קיימים כאילו שהם קיימים מעצם טבעם, ולכן כל שאר סוגי הסבל וכולי, ולכן החוכמה הזאת היא הכי, החמלה הזאת היא הכי חזקה. מצד שני, איך חמלה עוזרת לחוכמה, זה שנאמר לבודיסאטווה יש שני שלבים. אחד, כשהוא בזמן שהוא נמצא במדיטציה, בהתעמקות המדיטטיבית, וכשהוא נמצא מחוץ, כן? אז בזמן שהוא נמצא בהתעמקות המדיטטיבית הוא מפתח את החוכמה, אבל הוא לא יכול לאגור מה שנחקרון לפוטנציאל זכות, אנרגיה חיובית. בשביל זה הוא צריך לצאת מההתעמקות המדיטטיבית ומכוח החמלה לעשות את מה שאנחנו קוראים לשש השלמויות, לעסוק ב, איך אומרים, נתינה, לעסוק ב, לשמור על כללי מוסר, לעסוק בסובלנות, לעסוק ב, איך אומרים, מאמץ נלהב וריכוז וחוכמה וכולי, הכל מכוח החמלה, כן, במוטיבציה, מכוח הבודיצ'יטה, מכוח החמלה, וכל הפעולות האלה, איך אומרים, הוא צובר פוטנציאל חיובי, כן, שמפתח, מחזק לו את איך אומרים, את האנרגיה החיובית שיש לו, כן, ואז מוטיבציה של החמלה הוא שוב פעם נכנס למדיטציה. עכשיו המוטיבציה מכוח החמלה הזאת, כוח החמלה, למרות שבזמן שהוא מבין את הריקות, החמלה, אין לו חמלה בתודעה, כן, החמלה לא קיימת שם בצורה גלויה, אבל הכוח שלה, כן, הכוח שלה דוחף את החוכמה, כן, הכוח שהוא אגר כל האנרגיה הזאת, והכוח של המחשבה לחמלה עצמה, כן, דוחף. ולכן לדוגמה מישהו שנמצא על המוביל התחתון שמבין את הריקות בצורה שמבין את הריקות בצורה ישירה לדוגמה, ובודיסאטווה שמבין את הריקות בצורה ישירה, ההבנה של הריקות של הבודיסאטווה בצורה ישירה היא הרבה יותר חזקה בגלל המוטיבציה שלו, בגלל שהוא חושב על כל בעלי התודעה, יש לו תודעה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה מאותו אחד שרק חושב על החירות האישית שלו, ולכן גם ההבנה שלו של הריקות היא הרבה הרבה יותר חזקה. כן, מדמים את היכולת של בודיסאטווה על דרך הראייה, את היכולת של, את היכולת שלו, איך אומרים, להיכנס לריכוזים, לצאת מריכוזים וכולי, את היכולת שלו להתמודד עם הרגשות האחרים וכולי, מדמים את זה למשמיד אויבים במוביל התחתון. כן, מישהו שהוא כביכול כבר השמיד את כל הרגשות האחרים שלו, הבודיסאטווה עדיין לא השמיד את הרגשות האחרים שלו, אבל הפוטנציאל, הזכות שהוא כבר צבר, הרוחב של התודעה שלו היא כל כך עצומה, כן, שהיכולת שלה היא נשווה. כן, ואז משם הוא רק הולך ומתפתח. אז היכולות של הבודיסאטווה אי אפשר להשוות אותם בכלל ליכולות של אלה שנמצאים על המוביל התחתון. זה בגלל כוח החמלה שלהם. בגלל החמלה.
לגבי מתאים להיות כלי,
אז הוא דיבר על הטיבטים שהוא עושה חלוקה לשניים ועל המערבים שהוא אמר שרובנו משכילים וכו'. והשאלה שלי היא, גם ביום שעשינו איתו על נדרי הבודיסטט ועברנו על ה-46 נדרים, כמה שזה היה, לא ממש התמקדנו בכל אחד ואחד מהם, שזו אגב הסיבה שאני לא יכולתי לקחת אותם, כי לא הבנתי מה זה אומר בפועל. עכשיו לגבי אחד הנדרים שאמר לא להסביר אמפטינס לאנשים שאינם מוכנים לכך, אז אני חוזרת על הנדר הזה בהקשר של מתאים להיות כלי במקום מערבי. מה זה אומר בפועל? כשאנשים שואלים אותי מהי ריקות, עכשיו גם ככה ההבנה שלי היא לא ממש...
אנשים שואלים אותך?
כן, לפעמים אני מדברת עם כל מיני אנשים שמתעניינים בו. זה יכול לקרות בקורס אפילו כשבאים אנשים חדשים, זה יכול לקרות כי אני מנסה להסביר לאנשים מה זה בודיזם, אנשים כאילו שאנחנו לא, אבל מה אני אמורה להסיק מהנדר וממתאים להיות כלי? ללכת לפי האינטואיציות או בכלל לא להסביר כי בגלל ההבנה המטומטמת שלי?
תלכי לפי האינטואיציה.
אוקיי, שאלה קטנה, אמרתי תודה. לא, אני סיימתי. אם זה עונה לי, ללכת לפי
אינטואיציה. לא רק זה, אני לא הייתי רץ להסביר לאנשים על ריקות, הייתי מעדיף להסביר להם על התהוות תלויה, הדרך חינוכה, כן, שבסופו של דבר הם יבינו התהוות תלויה, זה יוביל אותם. כן. אפשר להסביר ריקות בהרבה דרכים בלי להיכנס להיעדר הזה, לחלק של ההיעדר. אז פשוט לנסות להסביר ריקות בלי לתת לאנשים הזדמנות ליפול לכך שהדברים לא קיימים, אלא לדבר על יותר על מה שכן קיים, כך שהדברים הם התהוות תלויה, הם תלויים וכולי, ועל צורה, הצורה שבה אנחנו רואים את הדברים, כן, להסביר שאנחנו רואים את הדברים בצורה אחת והם לא קיימים בצורה הזאת, זה לא יפיל אותם כל כך לפח של להתחיל להסביר להם שהדברים לא קיימים מעצם טבעם וכולי. בצורה כזאת אדם שהוא באמת לא מוכן, אבל קשה לי להאמין שלדוגמה מישהו שאני אסביר לו על ריקות יתחיל לחשוב שהדברים לא קיימים בגלל הסבר שלי, כן? אם זה יהיה מורה אחר, כן? לי אין את היכולת הזאת לגרום למישהו לשנות את צורת החשיבה שלו, כן? אז קשה לי להאמין, אבל תמיד טוב לי זה.
אני חוזר לשאלה שכבר שאלו כמה פעמים, אבל אתה אמרת שכשהבודיסטווה מזהה שהקיום של כולם הוא לא מעצם טבעו, אז דווקא מגביר את החמלה שלו, ואני לא בדיוק מבינה איך זה, כי זה נראה לי שאם הוא מזהה את הממד אולי קצת האשלייתי שבזה הוא ההשתקפותי, אז אולי הסבל נראה גם פחות קשה, או זאת אומרת, אתה אומר, זה לא באמת, הם לא באמת סובלים, הם אולי חושבים שהם סובלים, הם מרגישים, בשבילם זה אמיתי, אבל בשבילו זה אולי...
בגלל זה צריך קודם כל לפתח את מה שאמרנו, את החמלה לעצמך, כן? כשאתה חווה כאב ראש או מיגרנה, נעשה את זה ככה על עצמך, אחרי זה מישהו אחר בא ואומר לך שהוא חווה מיגרנה, אז אתה באמת תבין את הכאב שהוא עובר, כן? אז בגלל זה קודם כל צריך לעבור את השלב הראשון של לחשוב על סוגי הסבל הזה על הבסיס של עצמך. הבודיסטווה, בגלל שהוא מפתח חמלה לאחרים, זה לא אומר שהוא חושב שכיף במעגל הקיום. הוא מבין את הסבל הזה, הרצון שלו להשתחרר מסבל אפילו יותר חזק ממישהו שנמצא במוביל התחתון. יש לו רצון אדיר להשתחרר מסבל, כן? והוא מבין את הסבל הזה על בסיס של אחרים, וזה, והוא פשוט לא מסוגל לסבול את זה, כן? ההבנה שהם ריקים זה אפילו מגביר את זה יותר, כי הוא רואה עד כמה זה חסר משמעות שהם פשוט הם סתם סובלים, הם סובלים בגלל איזושהי טעות, כן? עד שלא מבינים את הריקות הזאת אנחנו לא נבין את הטעות. למה? מה המקור של כל הסבל הזה? המקור של כל הסבל הוא טעות. אנחנו חושבים שהקיום, שאנחנו קיימים צורה אחת ואנחנו לא, כן, והאחיזה הזאת זה המקור של כל הסבל. עצם זה שהוא רואה את הריקות של כל בעלי התודעה, זה מחזק לו את ההבנה של הגורם של הסבל שלהם, שזה מחזק את החמלה שלו, כן. אבל זה שהם סובלים הוא יודע, כן? הבודה, איך אומרים, נעזוב את הבודה, אבל איך אומרים, הבודיסטוות, בדיוק כמו שהם מבינים שהם עצמם סובלים, על גבי אחרים זה אפילו הרבה יותר, הרבה הרבה יותר חזק, כן? אז זה לא שהוא רואה אותם כשלייתים ואז גם הסבל שלהם נראה לו קטן, אלא הוא מבין בדיוק שלמרות שהסבל בשאול זה אשלייתי, מי שחווה את זה חווה את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית. זה הנקודה, הם חווים את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית, הם חווים את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית. אז כל הסבל שאנחנו חווים נראה לנו מאוד מאוד אמיתי, והבודיסטוות יודעים את זה, כן? הם מבינים שזה אשליה, אבל הם מבינים שאנחנו לא.
Due to this merit, may we soon attend the enlightened state of Guru Buddha, that we may be able to liberate all sentient beings from their sufferings. May the precious body mind not yet born arise and grow, may the bones no decline but increase forevermore.